בבא קמא דף צדיק ה', מתחילים בעזרת השם, שורה שביעית מלמעלה במילה גזל. גזלה נכנס לעדר של כבשים, חוטף כבש אחד ובורח. רואה צאן, מתחיל לצעוק, תתפסו אותו, גזלן. אבל הגזלן הזה מנוסה, הצליח לחמוק ולהסתתר עם הגזלה. הכבש אצלו, רואה שכבר יש בו הרבה צמר, אז הוא גוזז את הצמר של הכבש, ובסוף שמו את היד על הגזלן, תפסו אותו, הוא צריך לשלם. כמה הוא צריך לשלם? אז במשנה ראינו שאם הוא גזל כבש עם צמר וגזז את הצמר, אז קודם כל הוא מחזיר את הכבש איכשהו בלי צמר, או את הכבשה איכשהו בלי צמר, ככה מחזיר אותה לבעלים. ומה עם הצמר? יש פה חבילה של צמר משובח. הצמר עצמו נשאר אצל הגזלן. התורה אומרת, והשיב את הגזלה אשר גזל, המילים אשר גזל. המשנה דורשת, אם כן שגזל, יחזיר. אבל אם הוא שינה שינוי מעשה, גזלן קונה את הגזלה בשינוי מעשה, כיוון שבצמר היה שינוי מעשה, הוא היה מחובר בכבש וכעת גזזו אותו, הוא הפך להיות דבר בפני עצמו, אז הגזלן זוכה בצמר, אבל הוא צריך לשלם על מה שהוא גזל. אז יש לו חוב לשלם לבעלים על הצמר. ולכן הוא משלים את ההפרש. הוא משלם דמי רחל, הכוונה כבשה, העומדת להיגזז. הוא לא צריך לשלם את הצמר בעצמו, כמה שהצמר שווה, אלא הוא משלם כמה שהכבש או הכבשה היו שווים בזמן הגזלה, כשהיה עליהם צמר. וכן, במשנה למדנו שאם הוא גזל פרה מעוברת וילדה, הדין שווה. הוא מחזיר את הפרה, אחרי שהיא ילדה, ריקנית, והוולד הוא קונה בשינוי מעשה, צריך רק לשלם את ההפרש. כמה הפרה הייתה שווה כשהייתה מעוברת, וכמה היא שווה כעת, ואת ההפרש הוא צריך לשלם לבעלים. מביאה הגמרא תנו רבנן ברייתא. המקרה הזה, יש שלוש דעות. הגוזל רחל וגזזה, פרה וילדה, לפי דעת רבי מאיר, אין חוכמות. משלם אותה ואת גזותיה ואת ולדותיה. אם זה היה רחל שהוא גזז את הצמר שלה, כבשה שהוא גזל את הצמר, גזז את הצמר שלה, אז הוא מחזיר אותה בעצמה, את מה שהיא השביחה, ואת הצמר עצמו הוא מחזיר. אף על פי שכעת הערך הוא הרבה יותר. כשאדם גזל כבשה מגודלת בצמר, נאמר זה שווה 500 דינרים. עכשיו כשהוא גזז את הצמר, אז הכבש כבר שווה פחות, הכבשה כבר שווה פחות, כי אין עליה צמר, אז נאמר היא שווה 400 דינרים. אבל הצמר ישביח, הוא שווה יותר מ-100 דינרים, כי הוא כבר גזוז, כבר שווה 200 דינרים נאמר. אומר רבי מאיר, מחזיר שווי 600 דינרים, את הכבשה, הכבש והצמר, כולל השווח גם שהבהמה השביחה. אותו דבר גם בפרה, מחזיר את הפרה עם הוולד. דברי רבי מאיר. הגמרא תבאר את טעמו של רבי מאיר. הברייתא מביאה עוד שתי דעות, וגם את הדעות האלה הגמרא תבאר את ההבדל ביניהם. רבי יהודה אומר, הגזלן מחזיר את הגזלה כמות שהיא עכשיו. הגזלה חוזרת בעיניה. פרה ריקנית, רחל גזוזה, ואחר כך הוא צריך להשלים בדמים את שווי הגיזות או העובר, כפי שהפרה הייתה מוערכת שהיא הייתה עם העובר, וכפי שהרחל הייתה מוערכת עם הצמר. אבל מה שהכבש או הפרה השביחו אצלו בזה שהוא גזז את הצמר או בזה שהוולד נולד, זה נשאר אצל הגזלן. רבי שמעון אומר, רואין את הגזלה כאילו היא שומה אצלו בכסף, כאילו העריכו את השווי שלה כמה היא הייתה שווה משעה שגזלה, והוא משלם את השווי כמה שהייתה שווה בזמן הגזלה, ולא מה שהשביחה אחר כך. נראה כמו שרבי שמעון אומר את אותם הדברים שאמר רבי יהודה, שמעריכים את הגזלה כמה היא הייתה שווה בזמן הגזלה, כבש עם צמר, פרה מעוברת, וכך צריך לשלם. והגמרא תבאר, כמו שאמרנו, את הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, אבל לפני כן, הגמרא בהרחבה מביאה את טעמו של רבי מאיר שאומר, משלמים הכל בכל מכל כל, את הכבש והצמר, את הפרה והוולד, כולל כל מה שהם השביחו. איבאילו, מה היא תעמיד רבי מאיר? מה טעמו? הוא חולק על הדבר הזה שגנב או גזלן קונים את הגניבה או הגזלה בשינוי מעשה? משום דקסבר, שינוי במקומו עומד. זה לא השתנה כלום. אז מה אם הגזלן גזז את הצמר? זה צמר של הבעלים, שיחזיר את זה. השביח את הכבש. בסדר, השביח את הכבש של הבעלים, שיחזיר כמות שהוא. אותו דבר גם אצל הפרה. אז מה אם הוולד נולד? זה היה ברשות הבעלים, תחזיר אותו לבעלים. זה הסיבה. או דילמה, או שנאמר מצד שני, כמו שבאמת הגמרא מעמידה, בעלמה, במקום אחר, סובר רבי מאיר, שינוי קונה בוודאי. גזלן קונה בשינוי מעשה. והשיב את הגזלה, אומרת התורה. למה היא צריכה להוסיף אשר גזל? כדי ללמד, אם זה כן שגזל, יחזיר את זה בעצמו. אבל אם היה שינוי מעשה, זה הופך להיות של הגזלן, הוא רק צריך לשלם את החוב, את הממון. ואם כן, למה הכה, למה כאן הוא אומר שמשלם גם על מה שהבהמה השביחה אצלו? הצמר, הוולד. כנס אהודה ככניס. כנסו אותו שלא ייהנה ויסתכר מהחטא, מהגזלה. ומה נפקא מינה, מה ההבדל עם הטעם הוא? בגלל שהגזלה עומדת בעיניה והגזלן לא קונה, או שבאמת הוא קונה רק שיש כאן כנס. לאיכה דככה שמכחש. מקום שבו הבהמה לא השביחה, אלא עד הרבה, היא הוכחשה. היא שווה פחות מזמן הגזלה. אם שינוי במקומו עומד, מחזיר אותה כמות שהוא, כי היא הוכחשה ברשותו של הבעלים. אבל אם רבי מאיר סובר שבדרך כלל שינוי קונה, רק כאן כנסו אותו, מכיוון שהבעלים קנה את ה... מכיוון שהגזלן קנה את הגזלה, אז הוא מתחייב לשלם כמו שהייתה שווה בזמן הגזלה. אז אם היא הוכחשה, אז ההפסד שלו. מביאה הגמרא באמת שהמסקנה היא, כמו שאמרנו, שרבי מאיר סובר ששינוי קונה, רק שיש כאן כנס שחכמים כנסו את הגזלן. והמנה מנסה להוכיח את זה. בהתחלה מנסים להוכיח את זה מהמשנה הבאה, תשמע, גזל בהמה והזקינה, שגופה נשתנה לגזלן. ראה, או עבדים והזקינו. לפי דעת התנא הראשון במשנה, משלם כשעת הגזלה, כמה שהם היו שווים בזמן שהם היו משובחים יותר. רבי מאיר אומר, במקרה שגזל עבדים והכחישו, אומר לו הרי שלך לפניך, הוא לא משלם כשעת הגזלה, למה? כסיבה צדדית. דעתו היא שהתורה עשתה היקש בין קרקעות לבין עבדים כנעניים, והתנחלתם אותם, את העבדים הכנעניים, מצווה התורה, את הבעלים שלהם, להוריש אותם לבניכם אחריכם, לרשת אחוזה. הם כמו קרקעות. התורה הקישה ביניהם לבין קרקעות. ומכיוון שעבד דינו כקרקע, קרקע אינה נגזלת. זה מושג, אין דבר כזה שמישהו גזל קרקע. היא נשארת תמיד ברשות בעליה. אז גם עבדים נשארים ברשות הבעלים, הם לא נחשבים שהם עברו לרשות הגזלן. ולכן אומר לו, הרי שלך לפניך. מדייק את הגמרא, ואילו במקרה שהוא גזל בהמה, סובר רבי מאיר שמשלם כשעת הגזלה, ומדברים כאן בדיוק במקרה שהוא כחשה. ויסלקא דעתך, אם יעלה בדעתך שסובר רבי מאיר שינוי במקומו עומד, והגזלן לא קונה, אז ברשות מי הבהמה הוא כחשה? ברשות הבעלים. אז למה הגזלן צריך לשלם את ההפרש? אפילו בבהמה נמי, היה צריך לומר, הרי שלך לפניך. עליו שמע מן הכסבה רבי מאיר שינוי קונה, וכי לא רואים מכאן שרבי מאיר סובר שבאמת שינוי קונה. לכן כשהיא הוכחשה, כשהיא רק התחילה להכחיש, כבר הגזלן זכה בה, והוא התחייב לשלם כמה שהיא שווה בזמן הזה, והיא הוכחשה ברשותו, והכה, מה הסיבה שבמקרה שהוכחשה, במקרה שהושבחה, אומר רבי מאיר שבכל זאת הגזלן צריך לשלם את השבח, זה בגלל כנס, כנס עודק הכניס. אז את זה הגמרא מנסה לדחות אמרי, לעולם רבי מאיר סובר ששינוי במקומו עומד אולי. ולמה הוא אומר עבדים? זה לדבריהם דרבנן, שהם סוברים ששינוי קונה, כאמר לו, אז הוא טוען להם, לדידי, לפי שיטתי, שינוי אינו קונה. ואפילו בהמה נמי, גם בהמה הוא יכול לומר לבעלים, הרי שלך לפניך, אבל היא הוכחשה, היא הוכחשה אצלך, היא נשארת, היא תמיד הייתה שלך והיא נשארה שלך. אלא, לפי דעתכם, לדידכו דאמריתו שינוי קונה, ולכן אתם סוברים בבהמה משלם כשעת הגזלה, עודו לי מי את בעבדה, תודו לי מכל מקום בעבד, שהוא יכול לומר לו, הרי שלך לפניך, כי עבדים כמו מקרקעי דמי, הם כמו קרקעות, וקרקע אינה נגזלת, אינה יוצאת מרשות בעליה. ואמרי לרבנן, רבנן טוענו לו בחזרה, לא, גם בעבדים הוא לא אומר לו, הרי שלך לפניך, כי לפי דעתנו, עבדה כמטלטלי דמי, עבד הוא כמו מטלטלין, וגם את העבד הוא הגזלן קנה בשינוי, והוא צריך לשלם כשעת הגזלה. אז מכיוון שהמשנה הזאת אין לנו הוכחה מה דעתו של רבי מאיר מביאה, הגמרא משנה בהמשך הפרק, תשמע. אם אחד מוסר צמר לאומן, שמומחה לצבוע צמר, והוא מבקש ממנו לצבוע לו את הצמר בצבע אדום, והאומן לא כל כך הקפיד על הסוג צבע שהדריכו אותו, והוא צבע את הצמר בצבע שחור, או הפוך. אמרו לו תצבע שחור והוא צבעו אדום. רבי מאיר אומר, נותן לו דמי צמרו. כמו השווי של הצמר בשעה שהוא קיבל ממנו את הצמר. האומן מחזיר לבעל הצמר כפי השווי שהצמר היה שווה בשעה שהוא קיבל את זה. מדייק את הגמרא, דמי צמרו אין, הוא נותן לו כמה השווי של הצמר. אבל דמי צמרו ושבחו לא, הוא לא חייב לשלם לו כמה שהצמר שווה אחרי שצבעו אותו שהוא שווה יותר. ויסלקדת סבר רבי מאיר שינוי אין קונה, אם רבי מאיר סבר שאם אדם עושה שינוי, דיינו סוג של גזלה, זה נשאר עדיין אצל הבעלים החפץ הזה, אז אם כן הוא ישביח חפץ של הבעלים, אז כשזה ישביח, זה ישביח ברשות הבעלים. אז דמי צמרו ושבחו בעלים היטב לי, הצבא ישלם לבעל הצמר, כמה שהצמר שווה אחרי שהוא נצבע בערך הגבוה יותר. נאמר, צמר לא צבוע שווה 50 דינרים, צמר צבוע שווה 60 דינרים, הרי זה ישביח ברשותו של בעל הצמר. אם תאמר ששינוי אינו קונה אלא במקומו עומד, אז בעל הצמר, כעת הצמר שלו שווה 60 דינרים. אז למה אתה לא משלם לו 60 דינרים? אלא לאו שמאמינה, לא מכאן יש לנו הוכחה, ובאמת יש לנו הוכחה שכסבר רבי מאיר שינוי קונה. וכיוון שהצבא צבע בצבע אחר ממה שהוא הצטבע, אז באותו רגע הצמר לא צבוע הפך להיות ברשותו. וכשזה נהיה צבוע, זה נהיה צבוע אצלו. זה השביח ברשותו, והוא משלם כשעת הגזלה, כשעת השינוי שהוא שינה. ואם תשאל, למה אם כן? רבי מאיר אומר, כלפי אחד שגזל פרה או כבשה והשביחה אצלו, משלם גם את השבח, אך הכנס עוד ככניס. זה כנס שחכמים כנסו את הגזלן שלא ירוויח מהגזלה, שמע מינה. באמת, זו הוכחה מוחלטת. מביאה הגמרא, איקא דאמרי, לפי לשון אחר. לא היא באה לן. המסקנה שהגענו אליה, לפי הלשון השני, בכלל לא היה בזה ספק. זה ודאי ברור שרבי מאיר, מה שהוא סובר, שהגזלן חייב להחזיר גם את השבח לבעלים, כי זה כנס שכנסו חכמים. מניין אנחנו כל כך בטוחים שזה הסברה? מדעפיך רב, זה שרב הפך את הדעות של רבי מאיר וחכמים, ותנאי הוא שנה את דבריהם בצורה הזאת. אותו מקרה, גזל פרה והזקינה, עבדים והזקינו, משלם קישת הגזלה דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, בעבדים אומר לו, הרי היא שלך לפניך. זאת אומרת, רבי מאיר סובר שבין בפרה ובין בעבדים משלם קישת הגזלה. למה? ודאי לרבי מאיר שינוי קונה. ברגע שהבהמה או העבד הוכחשו, אז הגזלן זכה בהם והוא צריך לשלם כמו הערך שלהם לפני שהם הכחישו. כי שינוי קונה. ואחר כאן כשהפרה יש לה כבר ולד והיא השביחה, והכבש גזזו ממנו את הצמר, וכעת יש כאן שבח יותר, סיבה שמשלמים את התוספת, כנס אהודי קקניס לי, זה כנס שכנסו את הגזלן, אף על פי שהוא קנה בשינוי, הוא צריך לשלם. בזה אין לנו ספק. מה כן הספק? לפי הלשון השני, הספק מתחיל מכאן והלאה. קיקה היא בעיה לאן, אך היא בעיה לאן, הספק שלנו במקרה כזה. בגזלן, אנחנו מבינים שצריך לתת כנס, הוא גזלן, הוא עשה כאן מעשה שלא יעשה, מה אתה לא מתבייש, להיכנס לתוך עדר של כבשים, לגנוב כבש, איזה מין מעשים אלה? אז ודאי שצריך לתת לאדם כזה לקנוס אותו. אבל הספק הוא ספק כזה. אחי בא אלן, כי כניס, האם זה במזיד, דווקא גזלן, שהוא עשה מעשה במזיד של גזלה, כנסו אותו שישלם את השבח כדי שלא יהיה חוטא נזכר, אבל בשוגג, מה שייך כאן, שוגג, הוא גזל פרה, הוא גזל כבש. מדובר פה שהוא מכר את זה למישהו אחר, לקונה. ואצל הקונה, הבהמה השביחה. אולי שם לא כניס. לא נאמר שכשנודע לקונה שהבהמה הזאת גזולה, הוא יצטרך להחזיר גם את השבח שהיא השביחה אצלו. אלא רק את איך שהיא הייתה שווה בזמן הגזלה. או דילמה, או שנאמר, אפילו בשוגג נמי כניס. שאפילו אם זה היה בשוגג, כנסו אותו להחזיר את הבהמה עם השבח שהיא השביחה. נסה גמרא להוכיח מברייתא שרבי מאיר כונס גם בשוגג, תשמע. כשאדם לוקח הלוואה והוא כותב שטר, זה דבר שיש לו קול, זה מתפרסם. ומלווה בשטר, הנכסים של הלווה שלוקח את הכסף, משתעבדים לחוב. יש לו קרקעות בזמן ההלוואה, הם משתעבדים להלוואה. מגיע זמן הפיראון, ויבוא אליו המלווה ויאמר לו תשלם את החוב. הלווה יטען, אין לי מניין לשלם לך. אין לי אפילו קרקעות. הולך המלווה אל הלקוחות, הקונים שקנו קרקעות מזמן ההלוואה עד זמן הפיראון, וגובה מהם את הקרקעות. והקונים לא יכולים לטעון, אנחנו קנינו את הקרקע הזאת, לא ידענו שהיא משועבדת, כי מלווה בשטר יש לו קול, זה דבר ידוע, והם צריכים לברר. אם היו מבררים טוב, היו יודעים, היו מצליחים לגלות שהקרקע הזאת יש עליה שיעבוד. הברייתא מפרטת חמישה בעלי תביעות ממון, שגובין את תביעות הממון שיש להם מהחייב רק מן המחוררים. דהיינו מקרקעות בני חורין, היינו קרקעות שנמצאים ברשותו של מי שחייב להם כסף, אבל הם לא יכולים ללכת לגבות מקרקעות שהלקוחות קנו ולטעון שהקרקעות האלה היו משועבדים. ואלו הן. המקרה הראשון, אדם גזל שדה ומחר אותה למישהו, לאיזה לקוח תמים. הלקוח התמים חשב שהוא לא כל כך תמים וביקש אחריות. אומר לו, אדוני הגזלן, זאת אומרת, אדוני שאני חושש אולי הוא גזלן, כבר היה לו חוש ריח ללקוח, הלא תמים או הכן תמים, שיש כאן אחד שהוא לא כל כך נאמן. אומר לו, אני מבקש ממך, תכתוב בשטר, שאם יבוא מישהו ויטען שאתה גזלת ממנו את הקרקע וזה לא שלך ואין לך סמכות למכור, אתה מקבל אחריות שאתה מחזיר לי. כסף, מחזיר את הכסף. ובאמת המוכר, הגזלן, קיבל אחריות. בינתיים הקונה הלך, השקיע בקרקע, נטע אילנות, גדלו פירות, הקרקע התייקרה, ויום אחד באמת מופיע מישהו, הקרקע הזאת נגזלה ממני, היא שלי, הוא מוכיח את זה, הוא גובה את הקרקע עם הפירות, עם הכל. אז באמת אותו בעלים צריך לשלם לקוח על מה שהוא הוציא, הוצאות על השדה, אבל לא יותר. את השאר הולך הלקוח וגובה מהמוכר שמחר לו, מהגזלן. אומר לו המוכר, אין לי מאיפה לשלם לך. אז הוא אומר, בסדר, אז תביא קרקעות. אין לי גם קרקעות. בסדר, אז תביא מקרקעות שהיו לך בזמן שמחרת וקיבלת את האחריות. בזמן שמחרת לי את הקרקע וקיבלת האחריות. אז הוא אומר לו, בסדר, היו קרקעות כאלה, אבל אתה יכול לגבות רק על הקרקע עצמה מנכסים משועבדים שהלקוחות קנו, אבל על הפירות אתה לא יכול לגבות מקרקעות משועבדים. את הפירות הוא אינו גובה אלא מנכסים אם יש ברשותו של המוכר, אבל נכסים שהוא מכר לא השתעבדו לפירות. וכן, ההפרש בין הערך של הקרקע קודם ההשבחה לאחר ההשבחה, שזה נקרא שבח פירות, גם זה הוא גובה מנכסים בני חורין ולא ממשועבדים. מקרה שלישי, והמקבל עליו לזון בן אשתו או בת אשתו או שניהם. הוא התחתן עם אישה שכבר היו לה ילדים מנישואים קודמים והוא התחייב לפרנס אותם. אם הוא לא עמד בהתחייבות, לא גובים את החוב של המזונות מנכסים משועבדים, אלא רק מנכסים שיש לו, לא נכסים שהוא מכר. וכן, שטר חוב, כתוב כאן גט, אבל זה בעצם שטר, גט הכוונה שטר, שטר חוב, שאדם לקח הלוואה, והוא לא התחייב עם אחריות שהנכסים שלו משתעבדים להלוואה, שאין בו אחריות. אז יש דעה שסוברת, שזה לא משנה אם כתבת או לא כתבת, יש כאן שטר חוב עם עדים, מלווה בשטר כל הנכסים של הלווה משועבדים לו. אבל התנא כאן בברייתא הסובר, שאם לא כתבו אחריות, אז אין אחריות. זאת אומרת, אם לא כתוב בשטר שהנכסים של הלווה משתעבדים להלוואה, אז הם לא משתעבדים. ואם זה גט חוב שאין עליו, אין בו אחריות, אי אפשר באמת לגבות מקרקעות נכסים משועבדים. הדבר החמישי, כתובת אישה שאין בה אחריות. אדם מתחתן, יש זכויות שהוא מתחייב לאישה בכתובה, אז אם אין אחריות, דהיינו שהוא לא כותב שהנכסים שלו משועבדים לכתובה, אז גם כן היא גובה רק מנכסים מחוררים, דהיינו בני חורין, דהיינו שהם ברשותו. אבל לא קרקעות שהוא מכר לאחרים, כי אין עליהם את השעבוד הזה. עכשיו מבררת הגמרא, מי הוא התנא שסובר את הברייתא הזאת? מן שמעת לי? עכשיו איך אנחנו יודעים מי התנא של הברייתא הזאת? כי פה יש דבר שהוא בוויכוח. המקרה הרביעי והחמישי לגבי שטר שלא כתבו מפורש בשטר אחריות, דהיינו שהנכסים משתעבדים לחוב שבשטר. אנחנו רואים שיש לזה משמעות לזה שלא כתבו. אנחנו לא אומרים שזה היה רק טעות של הסופר. מן שמעת לי דאמר אחריות לאו טעות סופר הוא. ולכן, הוא לא גובה בשטר שאין בו אחריות מנכסים משועבדים. אנחנו לא אומרים ודאי לא ילווה המלווה הזה מבלי שישעבד הלווה את הקרקעות והסופר טעה ולא כתב את האחריות בשטר. אלא הולכים אחרי השטר, אם לא כתוב בו אחריות, הוא לא גובה מנכסים משועבדים. זה דבריו של רבי מאיר. הוא התנא שסובר את זה במסכת בבא מציע, דף י' ב'. ושתי הדוגמאות הראשונות שקטני שכתובים בברייתא זה פירות ושבח פירות. שלא גובים אותם מנכסים משועבדים, אלא מבני חורין. שבח פירות היחידמי. איזה מקרה הברייתא מתכוונת כשהיא כותבת שבח פירות? כגון, שגזל שדה מחברו, כמו שהסברנו, ומחרה לאחר, ואותו לוקח, השביח את השדה, הוא זיבל ונטע אילנות, וכעת הרי היא יוצאה מתחת ידו, מגיע הבעלים וגובה את השדה הזאת כי נגזלה ממנו. הוא לוקח אותה עם השבח ועם הפירות. למה אתה לוקח את השבח? למה אתה לוקח את הפירות? לוקח. ומדברים מה קורה כשהוא גובה. כשהקונה הולך לגזלן ומבקש ממנו שישלם לו את מה שהבעלים לקח, גובה את הקרן, את הקרקע עצמה, מנכסים משועבדים גם. יכול לומר לגזלן, אין לך קרקעות, אין בעיה. היו לך קרקעות, מכרת אותם, היה עליהם שעבוד. אני רוצה לגבות אותם מהלקוחות שלך. ואת השבח, את הערך שנוסף על הקרקע בגלל ההשקעה שהקונה השקיע בה, גובה רק מנכסים בני חורין אם יש לגזלן. והלוקח גובה גם את הקרן וגם את השבח. דעת הבעל ארעה, כי הרי הגיע בעל הקרקע שממנו גזלו את הקרקע, וכשהוא שקיל, כשהוא לקח, הוא גבה מהקונה גם ארעה, גם את הקרן, את הקרקע, וגם שבחי, גם את השבח שהשביחה הקרקע, ששווה יותר בגלל העצים שנטעו בו בקרקע וזיבלו אותה. מה אליו? וחילון נאמר שהוא דובר כאן אפילו בקונה עם הארץ, דלא ידע דקרקע נגזלת או אינה נגזלת, הוא חשב שהקרקע נגזלת והיא קנויה לגזלן בזה שהבעלים התייאש, ולכן הוא קנה את השדה הזאת והשקיע בה, זאת אומרת הוא ידע שהיא גזולה, רק הוא חשב שהקרקע גזולה, קנויה לגזלן, ברגע שהבעלים התייאשו, ואפילו אחי, אפילו שהוא היה שוגג בטעות הזאת שהייתה לו, שהוא חשב שקרקע יכולה להיות קנויה בידי הגזלן, והקרקע יקעת באמת שלא, כי הוא קנה את זה מהגזלן, ואף על פי שהוא שוגג, כהתי בעל קרקע, בכל זאת מגיע הבעלים שממנו גזלו את הקרקע, ושקיל הערה, כשהוא לוקח את הקרקע, הוא גם לוקח את שבחה, גם את השבח. ושמע מנה, רואים מכאן לכאורה הוכחה, שלא רק במזיד, אלא גם בשוגג, נמי כניס, רבי מאיר כונס, שהגזלן מפסיד את השבח, במקרה שלנו, הקונה שקנה מהגזלן, מפסיד את השבח. נוכל הגמרא מכאן אין ראיה. אמרי, יכול להיות שכאן לא מדובר בעם הארץ, אלא בלוקח תלמיד חכם, והוא ידע שהקרקע אינה נגזלת, והוא היה מזיד בזה שהוא שיתף פעולה כאן עם הגזלן, קנה ממנו את הקרקע, השקיע בה, למרות שהוא ידע שזה קרקע גזולה, והיא נשארת גזולה. ולכן כנסו אותו שהוא צריך להחזיר לגזלן גם את השבח. מביאה הגמרא הוכחה מהמשנה שהבאנו קודם, תשמע, ראיה שרבים יכנס רק במזיד ולא בשוגג. אחד נתן צמר לאומן, תצבע לי אותו. לצבע לו בצבע אדום. והאומן, צבעו שחור. הוא לא הקפיד על הבקשה איזה צבע לצבוע שביקשו ממנו לצבע בו אדום. הוא אמר, ביקשו ממני לצבע, אני אצבע. צבע בצבע אחר ממה שאמרו לו, בצבע שחור. או ביקשו ממנו לצבע שחור והוא צבעו אדום. רבי מאיר אומר, נותן לו רק דמי צמרו. האומן צריך לשלם צמר נקי, לא צבוע לבעלים. דמי צמרו אין, דמי צמרו ושבחו לא. הוא לא צריך להוסיף לו על צמר צבוע שהעלות שלו גבוהה יותר. ויסלקא דעתך בשוגג נעמי כניס. אם יעלה בדעתך שרבי מאיר כונס גם בשוגג לשלם את השבח לנגזל, כאן כשהוא שינה מדעת בעל הבית זה כאילו גזל ממנו בשוגג. זה שהוא גזל ממנו זה מובן. למה זה נחשב בשוגג? רש"י כותב שיש הרבה אנשים שלא יודעים שאסור לשנות מדעתו של בעל הבית. כשהוא אומר לך לצבוע אדום, אסור לך לצבוע את זה בשחור. זה שהוא צבע את זה בשחור זה נחשב בשוגג. ואם כן, לפי רבי מאיר, דמי צמרו ושבחו באי למיטבלי, היה צריך לשלם לו גם את השבח. אם אין הבדל בין מזיד לשוגג וגם בשוגג הוא כונס, אלא מזה שאנחנו רואים שנותן לו רק דמי צמרו, לאו שמע מינה וחילון הוכיח מכאן שרק במזיד כניס, רק במזיד כונס רבי מאיר את הגזלן לשלם גם את השבח, אבל במקרה שזה היה רק שוגג לא כניס, הוא לא כונס, לכן לא משלם לו את השבח אלא רק את דמי הצמר. שמע מנה יש מכאן באמת הוכחה שרבי מאיר, את מי הוא כונס לשלם את השבח? דווקא גזלן שגזל במזיד. אבל אם זה היה בשוגג, באמת רבי מאיר לא כונס. אם כן, השלמנו את ההסבר בדברי רבי מאיר, שהוא סובר שגזלן שגזל נאמר כבשה עם צמר, ואחרי הגזלה הוא גזז את הצמר, מגיע השעת השבת הגזלה, הוא מחזיר את כל מה שיש לו מהגזלה הזאת, את הכבשה עצמה, מה שהיא השביחה, כולל הצמר שהוא גזז, הכל הוא מחזיר לבעלים. כעת עוברים לעסוק בדברי רבי יהודה, שאומר גזלה חוזרת בעיניה. מה הוא מתכוון? מה פירוש הגזלה חוזרת בעיניה? שהכבשה, נאמר, אחרי שהוא גזז ממנה את הצמר, חוזרת בעיניה, בלי צמר. ומה עם התשלום על הצמר? נראה שהוא סובר, וכך זה באמת הסברה שלו, שהוא לא צריך להביא את הצמר עצמו לבעלים. הוא זכה בצמר, הגזלן. אבל זה גזלה, זה צמר שהוא גזל אותו, נכון? הוא לא גזל צמר גזוז, אחרי שהוא נגזז מהבהמה. כשהוא גזל את הצמר, זה היה מחובר בבהמה. אז צריך לעשות שומה והערכה ועומדן, כמה הכבשה או הכבש היו שווים עם הצמר, וכמה הם שווים כעת בלי הצמר, ואת ההפרש שהוא יצטרך לשלם לבעלים. וזה הכוונה, גזלה חוזרת בעיניה, הכבשה חוזרת כעת בלי צמר. הוא יצטרך לשלם את ההפרש, כמה שהייתה שווה עם צמר, וכמה ששווה כעת בלי הצמר. ומה רבי שמעון אומר? אותו דבר. רואין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף. כשהוא גזל את הכבשה הזאת, כמה הייתה שווה? כן, אבל היה פה סיפור, הוא גזז את הצמר. אותי לא מעניין מה היה אחר כך. בזמן שהוא גזל את הכבשה, כמה היא הייתה שווה? שומה בערך ממוני. כמה שהיא הייתה שווה אז, זה מה שהוא צריך לשלם. שואלת הגמרא, מהי בעיניי? אז בעצם אין כאן בנושא הזה שום ויכוח. שניהם מסכימים שמחזירים את הכבשה כעת, כמות שהיא בלי צמר, ומשלמים את ההפרש. כמה שהייתה שווה עם הצמר. אבל הצמר עצמו שייך לגזלן. אמר רב זביד, נכון, באמת אין ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי שמעון במקרה הזה, שהוא גזז את הצמר, וכעת הוא מחזיר את הכבשה בלי צמר. אבל הוויכוח שלהם זה בשבח שעל גבי גזלה כמפלגי. נאמר שהוא גזל כבשה בלי צמר, מיד אחרי שגזזו אותה. וברשותו של הגזלן בינתיים, גדל עליה צמר. וכעת הוא צריך להשיב את הגזלה, את הכבשה. אומר רבי יהודה, הגזלה חוזרת בעיניה, שמעת? כמו כשגזזו את הצמר, אמרנו, בסדר, היא חוזרת בעיניה בלי הצמר, כעת גזלה חוזרת בעיניה עם הצמר. הבעלים זוכה בצמר. ורבי שמעון סובר, כאן אני לא מסכים. דגזלה נעווי. הוא קנה בשינוי מעשה את הבהמה הזאת, והצמר של הגזלן לא מחזיר אותה לבעלים. מחזיר לבעלים כמו שהיא הייתה שווה בזמן הגזלה. כאילו היא שומה אצלו בכסף. זה דעת רב זביד לבאר את הוויכוח. רב פאפא אמר, לפי דעתי הוויכוח ביניהם שונה. דכולה אלמה, זה כולם מסכימים. גם רבי יהודה, שבח של גבי גזלה דגזלן אבי. ודאי ש... הוא זוכה, הגזלן זוכה בשבח של גבי גזלה, נאמר בצמר, שגדל על הכבשה אחרי שהייתה ברשות הגזלן. השאלה היא בכמה הוא זוכה. לפי דעת רבי יהודה, הוא זוכה בכל השבח, הגזלן. ורבי שמעון אומר, לא, לא בהכל, אך למחצה, לשליש ולרביע כמפלגי. רבי יהודה סובר, שבח של גבי גזלה כולי, כולו דגזלן אבי. גזלה חוזרת בעיניה, כמו שהייתה שווה בשעת הגזלה, זה הכוונה בעיניה. איך הייתה שווה בזמן הגזלה? בלי צמר? אז כעת מחזירים אותה בלי צמר. הצמר שייך לגזלן. רבי שמעון סובר, למחצה, או לשליש, או לרביע, ודשקיל גזלן. מה נכנס כאן חצי שליש רביע? אם אתה נותן את הבהמה למישהו שיגדל לך אותה. הוא עובד, מגיע לו שכר, והדרך הוא שלוקחים מהשבח, מגדלי הבהמות, חצי, יש מקומות שנוהגים שליש, יש מקומות שנוהגים רבע, נותנים שכר למגדל הבהמות. זה, אומר רבי שמעון, הוא דשקיל גזלן, זה מה שמקבל הגזלן. כמה שמקובל במדינה לתת למי שלוקח בהמות להשביח אותם, לזמן הממושך שהבהמה הייתה אצל הגזלן. או חצי, או שליש, או רבע מהשבח. זה דעת רבי שמעון. מביאה הגמרא במשנה שלנו לקראת סוף המשנה תנן. אם אדם גזל פרה וכשהייתה ברשותו של הגזלן נתעברה אצלו וילדה, שהוא גזל כבשה רחל בלי צמר ונטענה אצלו בצמר וגזז את הצמר, הוא קונה בשינוי את הוולד והצמר והוא משלם כשעת הגזלה, כמה שהפרה או הכבשה היו שווים בזמן הגזלה. זה המשנה. תדייק, דווקא אם הפרה ילדה, הגזלן קנה בשינוי את הוולד, אם היא לא ילדה, אלא היא עדיין מעוברת, מחזיר אותה כך, עד רבי אינה. אז זה בדיוק כמו שרב זווידה העמיד את דברי רבי יהודה. בישלמה לרב זווידה אמר, שבח של גבי גזלה דנגזלה ולרבי יהודה. מה שרבי יהודה אומר בברייתא, גזלה חוזרת בעיניה. אם גדל עליה צמר, אם היא התעברה, מחזירים אותה כך לבעלים. אז זה ממש כמו שמדויק בדברי המשנה. מה אני? רבי יהודה היא. אלא, לפי רב פאפה, שסובר שאפילו רבי יהודה מסכים שהשבח הוא של הגזלן, אז המשנה הזאת, מה אני? כמו מי נשנתה? לא כמו רבי יהודה ולא כמו רבי שמעון. כל שכן לא כמו רבי מאיר, שסובר שמחזירים גם את הוולד עצמו לבעלים. וכאן אנחנו רואים במשנה שהוולד נשאר אצל הגזלן. אמר לך הרב פאפה, כל השאלה שאתה שואל עליי מהמשנה זה בגלל הדיוק שאתה דייקת בדברי המשנה. בעצם מה כתוב במשנה? בואו נלמד יחד. גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה, רחל ונטענה אצלו וגזזה, משלם גישת הגזלה. אז אתה דייקת שאם היא לא ילדה אז הוא מחזיר אותה כמות שהיא לבעלים. מי אמר? אני אומר, הוא הדין, אפילו אם לא ילדה, נע מגישת הגזלה הוא מדי משלם. אם היא מעוברת, הוא לא צריך להחזיר אותה כמות שהיא מעוברת, אלא שמין אותה בדמים. ואת מעריכים כמה הייתה שווה בזמן הגזלה. ועד הקטן היא ילדה, אתה יודע למה המשנה כותבת שמדובר כאן במקרה שהפרה ילדה? היידי דנסיב רישה ילדה, מכיוון שבחלק הראשון במשנה כתוב שהוא גזל פרה מעוברת וילדה אצלו, אז הוא לא צריך להחזיר את הוולד, אלא כמה שהפרה הייתה שווה כשהיא מעוברת. נסיב סייפה נמי ילדה, לכן בחלק האחרון במשנה, לקראת האחרון במשנה, מדובר גם כן על מקרה שהיא ילדה, אבל אין הכי נמי, גם אם היא לא ילדה, אז הוא משלם אותה רק כמו שהעריכו אותה בזמן הגזלה, ולא, לא צריך להחזיר אותה ככה כמו שהיא מעוברת. תניה כבתי דרב פאפה. דווקא אפשר להביא הוכחה מברייתא לדבריו של רב פאפה, שרבי שמעון סובר שהגזלן מקבל כמה שרגילים לתת למגדלי בהמות מהשבח, חצי או שליש או רבע. ברייתא אומרת שלפי רבי שמעון הוא אומר, רואין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף, והוא מוסיף מפורש למחצה, לשליש ולרביע, כמו שהעמיד רב פאפה את דברי רבי שמעון. אמר רב אשי, כי אבינן ברב כהנה, כשהיינו בבית מדרשו של רב כהנה, הסתפקנו, היא באה אלן, לפי רבי שמעון, דאמר למחצה, לשליש ולרביע ולשקיל גזלן, מביאים לה גזלן מהשבח שהבהמה השביחה, כמה שרגילים לתת למגדלי בהמות. כי מסלקינן לי, כשהבעלים בא לקחת את הפרה, את הכבשה לעצמו ולשלם, כמה שהגזלן צריך לקבל, בגלל שהוא גידל לו את הבהמה, השביח לו את הבהמה. בדמי מסלקינן לי, האם הוא יכול לומר לו, תשמע, הספיק לי עד עכשיו להתעסק איתך, זאת אומרת עם הגזלן ההוא, הספיק לו להתעסק עם הגזלן ההוא, הוא רוצה לשלם לו כסף ולסיים איתו את הסיפור. משלם לו את השבח בדמים, כמה שזה שווה ונגמר הסיפור. או דילמה, או שנאמר, לא, הגזלן הוא כעת שותף איתו בבהמה. מה זאת אומרת? חצי שליש או רבע מהשבח, אני צריך לקבל, אני רוצה שיהיה לי בזה שותפות בבהמה עצמה. ככה הסתפקנו שם, בבית מדרשו של רב כהנא. ופשטנה, תירצנו את הספק, מדבריו שמיד אמר רב נחמן, אמר בשם שמואל. הוא אומר כך, שלושה שמין אותם, שמין להן השבח, ומעלין אותן בדמים. מגיע לך שבח, שהבהמה השביחה, שמים כמה מגיע, אבל לא נותנים את השבח בעצמו, מהבהמה בעצמה, או מהדבר עצמו, אלא מעריכים את זה בכסף. ואלו הן. אחים שבאים לרשת את אביהם. אומרת התורה, בכור נוטל פי שניים. אם נאמר ישנם שני אחים, בכור ופשוט, מחלקים את הנכסים לשלושה, שני חלקים מקבל הבכור וחלק אחד הפשוט. אם לא הספיקו עדיין לחלוק את השדה, ובינתיים הם מאבדים ומשביחים יחד את הקרקע. אז בשבח שהשביחו את הקרקע, הבכור כבר לא מקבל פי שניים, אלא רק מהקרן. אז כשבאים לחלוק, אז בקרן של הקרקע הבכור נוטל פי שניים. אבל את השבח, מה שהשביחו בחלק שהוא מקבל פי שניים, הוא לא מקבל כפול, הוא צריך לחלק את זה שווה בשווה עם האח הפשוט שיש לו, שהוא לא בכור. אז זה דבר ראשון, ששמים את השבח ומעלים בדמים. זה לא שאתה נותן לאח הפשוט חלק מהקרקע שלך בתור בכור, לא. הוא מקבל את החלק שהוא אמור לקבל, חלק אחד מתוך השלושה. זה מקרה אחד. מקרה שני, בא מלווה, עשה טובה ללווה, הלווה לו כסף. מגיע הזמן הפיראון והלווה באמת לא אשמתו, הוא היה בסדר, ניסה, השתדל, אבל אין לו מאיפה לשלם. אבל המלווה הזה אדם ממולח ויש לו ברכת השם. הוא ידע טוב מאוד לפני שהוא הלווה לבדוק מניין הוא יוכל לגבות ולהבטיח לעצמו שהגבייה שלו תהיה מושלמת ויקבל את הפיראון בשלמותו. הוא ידע שללווה יש קרקעות. הכי הרבה הוא יגבה את הקרקע. אבל הלווה הזה ירד מדחי אל דחי בגזרת שמיים, הוא היה צריך למכור את הקרקעות האלה. אבל המלווה אומר, הקרקעות האלה היו משועבדים לי, מכרת אותם, אבל הם היו משועבדים. אז אם כן אני צריך לגבות את הקרקעות האלה. הוא הולך לקונים, ללקוחות, וגובה מהם את הקרקעות. עכשיו, הוא מגיע לקונה, והקונה אומר לו, כן, מה אפשר לעזור לרבנו? מה אפשר לעזור לך, אדוני? הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אתה קנית קרקע בתקופה האחרונה? אמר, נכון? אומר, ממי קנית? מההוא? אתה יודע שאני הלוויתי לו כסף, היית צריך לברר את זה. נכון, בררת, אני יודע מה, הוא לא שילם לך טוב, אז מגיע לך באמת קרקע. אומר, ותביא. מה זאת אומרת, תביא? אתה יודע כמה השבחתי את הקרקע הזאת? מה שאני השבחתי, אתה לא אמור לקבל. אתה אמור לקבל רק כמה שהקרקע הייתה שווה בשעה שאני קניתי אותה. אז המלווה אומר לו, בסדר, אתה צודק, באמת מה שאתה השבחת מגיע לך. אני לוקח את הקרקע כולה כי היא משועבדת לי, ואני אשלם לך מה שאתה השבחת. בוא, נקזז, נשלם לך את השבח בדמים. אתה חושמים את זה כמה אתה השבחת, אבל את הכסף אני אשלם לך בכסף. אין לך חלק מהקרקע עצמו שאני אתן לך. זה המקרה השני. המקרה השלישי, אחד הלווה כסף לאיזה מישהו אחר, אותו אחד, עזב את העולם, הלך לעולם שכולו טוב. אבל ההוא הלווה לו כסף, הקרקעות שלו משועבדות, אז הולך ליורשים, ליתומים. הבעל חוב בא לגבות מהיתומים. אומרים לו, היתומים, נכון, באמת ידוע לנו, אבא לקח ממך הלוואה, ובאמת עשית מצווה גדולה, נתת לו הלוואה, אבל בינתיים עד שבאת, אנחנו פה השבחנו את הקרקע. את השבח שאנחנו השבחנו, אתה לא אמור לגבות. אז אומר להם, אתם צודקים, תביאו אבל את הקרקע דבר ראשון, ואני אשלם לכם מה שאתם השבחתם. הם לא מקבלים חלק בקרקע כנגד השבח. מהמאמר הזה של שמואל, הכריעו התלמידים בבית מדרשו של רב כהנא גם תשובה בשאלה בדעת רבי שמעון. הגזלן מקבל כמה שמקובל לשלם למישהו שמגדל בהמות על השבח שהוא ישביע חצי או שליש או רבע. ודאי לא נותנים לו חלק בבהמה בעצמה. כי אם לוקח ויתומים, שיתומים ישביחו, אז הם לא יכולים לגבות חלק מהקרקע, אלא הם גובים בדמים, כל שכן גזלן שלוקח שבח בדמים, בכסף, ולא מהבשר. כך אומר רבה שיחרנו שם בבית מדרשו של רב כהנא. אחד מהשלושה דברים שאומר רב אשי בשם שמואל, ששמים את השבח אבל משלמים כסף, זה מקרה שבעל חוב גובה קרקע משועבדת מהקונה שקנה את הקרקע המשועבדת הזאת. ואז הקונה אומר, אבל אני השבחתי את הקרקע. אומר לו הבעל חוב, אין בעיה, אני משלם לך על מה שהשבחת, אבל בכסף, לא שיהיה לך חלק בקרקע בעצמה. כך אמר רב אשי בשם שמואל. אמר לרבינה לרב אשי, וכי כך אמר שמואל, מי אמר שמואל בעל חוב ללוקח יעיב לי שבח? הוא מחזיר את השבח שהקונה השביח בקרקע? והרי אמר שמואל בעל חוב גובה את השבח. משאיר אצל עצמו את השבח שהקונה השביח, לא צריך לשלם לו חלק בקרקע ולא צריך לשלם לו כסף. אמר לרב אשי, נכון. שני הדברים נאמרו בשם שמואל, וזה לא סותר, לא קשיה. מה שאמר שמואל, שצריך להשלים לקונה את מה שהוא השביח, כאן מדובר בשבח המגיע על הכתפיים, שכבר אפשר לסחוב את זה על הכתפיים. דהיינו שכבר השדה צמיחה, וכבר זה זמן שזה ראוי לקצור כבר את התבואה מהקרקע, ולהינטל על הכתפיים. ולכן זה כבר לא נחשב חלק מהקרקע, אלא פירות. ולכן זה כבר לא צריך להגיע לידי הבעל חוב. זה לא ישתעבד לבעל חוב. זה הקונה זוכה. אז הוא מחזיר או את התבואה או את השווי של התבואה. ומה שאמר שמואל, שהבעל חוב לוקח גם את השבח, כאן מדובר שהתבואה לא סיימה את הגדילה שלה. ועדיין אי אפשר לקצור את התבואה ולהניח את זה לכתפיים ולשאת את זה חזרה ולשאת את זה לתוך העיר. שבח שאין מגיע לכתפיים. אם התבואה עדיין צריכה לקרקע, היא נחשבת חלק מהקרקע, ואת התבואה הזאת, הבעל חוב יכול לגבות כמו שהוא גובה את הקרקע. אמר לי רבינה, ככה אתה מתרץ? והרי מעשים בכל יום היו באים לפני שמואל בעלי חובות שגבו קרקעות מהלקוחות, וכמגבי שמואל הוא היה גובה מהלוקח, אפילו שבח המגיע לכתפיים. אפילו תבואה כזאת שכבר ראויה להיקצר ולקחת אותה על הכתפיים. אמר לרב אשי, לא קשה, זה לא סותר. מה ששמואל אמר, שהבעל חוב גובה את הקרקע עם השבח ולא מחזיר כלום לקונה, מדובר כאן שהחוב היה כשיעור הקרקע והשבח. זה מסיק בי כשיעור ערבי שבחה. מה שהוא לא גובה את השבח, אלא צריך להחזיר כסף כנגד השבח, מדובר כאן שהחוב היה רק כנגד הקרקע, זה לא מסיק ביאלה כשיעור הרעה. אמר לי רבינה, אז שואל אותו, הניחה, זה טוב מה שאמרנו, שאם החוב הוא כשיעור הקרקע ולא כשיעור השבח גם, אז הוא גובה את הקרקע ומשלם את השבח, והקונה לא יכול לדרוש מהבעל חוב, בא לגבות את הקרקע ואתה בא להחזיר לי שבח, למה אתה מחזיר לי בכסף את השבח? תשאיר לי חלק מהקרקע כנגד השבח. למה הוא לא יכול לטעון את זה? אז זה טוב לפי המנדה אמר, שאית לאיזוזי ללוקח לא מעצים מסלק לבעל חוב. שאם הקונה יש לו כסף, מגיע אליו הבעל חוב, אומר לו אתה קנית את הקרקע הזאת, כן? ממי קניתה? כן, כן, אני יודע שהוא היה חייב לך כסף, והקרקע שאני קניתי משועבדת לך. יש לך אולי בעיה עם זה שאני אשאיר את הקרקע אצלי ואני אשלם לך את הכסף, כמה שהוא חייב לך? אז יש דעה שסוברת שהבעל חוב יכול לומר לו, בסדר, יש לך כסף, אני לא מוכן לקבל כסף, אני רוצה את הקרקע הזאת. אז לפי זה, שפיר מובן, למה חוב הוא רק כנגד הקרקע ולא כנגד השבח, וצריך להחזיר משהו, הבעל חוב כעת לוקח את הקרקע עם השבח, אבל הוא צריך להחזיר את השבח לקונה, אז הקונה לא יכול לדרוש, תן לי חתיכה חלק מהקרקע כנגד השבח, אלא הוא חייב לקבל כסף. זה מובן? כמו שהוא לא יכול לשלם כסף ולהגיד לבעל חוב, תשאיר לי את הקרקע, קח את הכסף, אז ככה גם הוא לא יכול לומר, תשאיר לי קרקע כנגד השבח. אלא לפי המאן דאמר שאומר, שאם איתלי זוזי ללוקח, אם הקונה יש לו כסף, והוא רוצה לשלם במקום המוכר שלו, מצי מסלק לבעל חוב, הוא יכול לומר לה, בעל חוב, רבינו, המוכר שלי אין לו איך לשלם לך, ולכן אתה בא לגבות מהקרקע המשועבדת הזאת, אני יש לי מאיפה לשלם לך, תשאיר את הקרקע אצלי. אז הוא יכול לומר את זה, אז אם כן, למה כאן כשנאמר אין לו כסף לשלם לבעל חוב, ולכן הבעל חוב גובה את הקרקע. אבל הרי השבח שהוא הקונה השביח, זה משהו שמגיע לו. למה הוא לא יכול לדרוש חלק מהקרקע בתמורה לזה? לימלא שיאמר לבעל חוב, אי אבי לי זוזי, אם היה לי כסף כנגד כל הקרקע, אבא מסליק נלך מכולה. הייתי יכול לשלם במקום המוכר את החוב, והייתי משאיר את הקרקע אצלי. השתא, כעת, אב לי גריבה דארה, תן לי חלק מהקרקע, שיעור שבחי כשיעור מה שאני השבחתי. אמר לי, אז רבה שישיב, מה ששמואל אמר, שהוא לא יכול לדרוש את זה, אלא הבעל חוב נותן לו כסף כנגד השבח, אחא, במה עסקינן? כאן באיזה מקרה זה מדובר? כגון דשביי ניאלי אפוטיקי, שכשהמלווה בא להלוות כסף ללווה, הלווה היה כל כך לחוץ, והמלווה אומר לו, כן, כן, אני מבין שאתה לחוץ, אני מאוד רוצה לעזור לך, אבל אני מאוד צריך גם את הכסף שאני בא להלוות לך. אז אומנם כעת תקופה אני יכול להיפרד מזה ולהיפגש עם הכסף הזה בהקדם, בזמן הפיראון, אבל בזמן הפיראון אני חייב את הכסף. אומר לו הלווה, כן, ודאי, ודאי. אומר לו, ודאי, ודאי, לא עוזר לי כלום, אין לזה כיסוי. אני רוצה בבקשה שתיתן לי פה משהו שאני אוכל לדעת שממנו אני גובה. אומר לו, אין בעיה, קח מהקרקע. אומר לו, כן, אבל אני רוצה שהקרקע הזאת תיתן לה תוקף, שזה כאילו כבר אני גביתי אותה. הפוטיקי, פוט אי קאי, פה אתה תוכל לעמוד וממנו לגבות. זה לא שתגיד לי, טוב, קח אחת מהקרקעות שלי, ואם אני אמכור, אז תיקח אותה מהלוקח, אם לא יהיה לי קרקעות אחרות שהשארתי אצלי. לא, מהקרקע הזאת תוכל לגבות. ואמר לי, שהוא אומר לו, לא יהיה לך פיראון, אלא מהקרקע הזה. במקרה הזה, כולם מודים שהקונה לא יכול לטעון לבעל חוב, בוא נשלם לך את הכסף במקום המוכר שהוא היה חייב לך, ותשאיר לי את הקרקע. כי הקרקע הזאת משועבדת לגבייה. אז במקרה הזה, גם הקונה לא יכול לטעון, תשאיר לי חלק בקרקע כנגד מה שהשבחתי. עד כאן דף צדיק ה'.